חשוב ככה שהדפים יהיו איתכם. ערב טוב לכולם. אנחנו היום עולים קומה. הגענו ליום הגדול הזה, יום אדיר בימי שנה, יום ירושלים. יום שאמור להזכיר לנו כל הזמן לא לשכוח את ירושלים. אם משכח את ירושלים, תשכח ממנו. זה יום שהשמחה בו היא שמחה עצומה, שמחה בהתגלות האלוקית האדירה שקרתה בששת הימים ונמשכת עד היום. בזאת השכינה מעולם מהכותל המערבי, בזאת השכינה מעולם מעם ישראל, רק היה צריך לגלות אותה. ככה זה גם בעזרת השם לקראת בית המקדש, בעזרת השם יתברך בקרוב ממש, ונזכה לחגוג ולשיר ולתקוע בשופר ולהחזיק את ספר התורה עם הרב גורל, עם הרב ציודה, הרב קוק זצ"ל, הרב חרל"פ, ומשה רבנו ואהרון הכהן. כולם יבואו, כולם יהיו שם בעזרת השם יתברך. וממש אני ברמה אישית מאוד מחכה להם, באמת כך רק לראות אותם, לא יודע, כאילו תסתכל מהצד, להשקיף, לראות אותם, ודי מדוד. בכל אופן, אנחנו היום נרצה קצת לעמוד על משמעותה של ירושלים ולהבין את ההשלכות ואת ההשפעות של כיבוש ירושלים, ולראות איך מסתכלים על ירושלים בתנ"ך. השיעור התחלק לשניים, שני שיעורים שונים, אבל אני מאוד 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 רוצה להדגיש משהו. הרבה פעמים כשאתה לוקח ספר ואתה קורא מתוך ספר, אז אתה יודע, כי אם קצת כל מה שכתוב בספר, מי אמר את זה? המהר"ל אמר את זה? אוקיי, למדנו עכשיו מהר"ל. הרב זצ"ל אמר את זה? מצוין, וכן זו הדרך. יש מצבים שפשוט צריך להתבטל לרב. להתבטל לרבנים, אני צריך להתבטל לרבנים, אבל אני אומר שלפני 10 שנים שמעתי, אולי למעלה מהזור, שמעתי שיעור של תלמיד חכם גדול שעזר ועוזר המון לעם ישראל בתחום האתי, בכנסת ועוד, והיה המון לצידו של מורנו ורבנו עטרת ראשנו מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, והתייעץ איתו הרבה. קוראים לרב הרב יגאל שפרן, והוא תלמיד חכם מאוד גדול. ומה שאנחנו נעשה היום, לא שאלתי אותו, כי אני לא יודע איך להגיע אליו, אבל השיעור כבר התפרסם מזמן, הוא היה בהרבה מאוד אתרים. פשוט ניקח את השיעור שלו ונעביר אותו. אין פה שום דבר ממני, מקורות שהוספנו, אבל העיקרון של השיעור, חשיבה של השיעור, הכל ממש מעניין. אנחנו לא מחפשים בערבית על שיעורים, לכן חשוב לי מאוד מאוד להקדים את ההקדמה הזאת. אנחנו מחפשים ללמוד. ואם אנחנו רוצים ללמוד, מה זה משנה מי אמר את הדברים? העיקר שהדברים יחדרו ללבנו. אז בבקשה, לא נזקוף שום דבר אליי, וחשוב מאוד. אנחנו נעשה קצת להבין על משמעותה של ירושלים, על פי חוכמתו והבנתו של הרב יגאל שפרן, שוב, בעזרת השם, שיתן לכם טובים וארוכים. עד ככה, בואו נעשה קצת יותר לעמוד בפנים. תהילים, פרק נון, פסוק ב'. מזמור לאסף, אל אלוהים אדוני דיבר ויקרא הארץ מזרח שמש עד מבוא, מציון מכלל יופי אלוהים הופיע. אסף, שנדבר עליו טיפה יותר בהמשך, אומר לנו בספר תהילים שהקדוש ברוך הוא בוחר להופיע מציון. הוא בוחר להופיע מירושלים. זו דרך שהקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות בעולם. מירושלים. בסדר? חשוב. מציון מכלל יופי אלוהים הופיע. יש ירושלים, יש הופעה אלוקית. אין ירושלים, חסר המון בהופעה האלוקית. תמיד הקדוש ברוך הוא כאן, אבל איך שזה נגלה, איך שזה נראה כלפי חוץ. בספר פרי הארץ כתוב כך: מבואר בספרי המקובלים שבכל דבר יש עולם שנה, שנה נפש. עולם הוא השטח, הוא כלי המקבל. שנה הוא הזמן. נפש הוא החיות שבתוכו, והוא עניין שבכל דבר מהותו וכמותו ואיכותו. מהות הוא עניין העצמות והחיות, איכות הוא עניין העולם, כמות הוא זמן. הדבר הזה ידוע, מובא הרבה מקומות, כמובן גם בספר יצירה, עוד הרבה ספרי מקובלים, והשתרש גם אחר כך לספרי חסידות, שהעולם הזה בעצם מחולק לעולם שנה נפש. מה זה הכוונה עולם שנה נפש? עולם זה תחום המרחב, שנה זה הזמן, ונפש זה בעצם האדם. עכשיו, לכל דבר מהם יש איזשהו לב, יש איזשהו משהו פנימי יותר. כלומר, אם אני אקח למשל את השאלה, מבחינת הארצות, מהו לב העולם? איזה ארץ תהיה לב העולם?
ארץ ישראל.
נכון. באמת לב העולם זה מרכז העולם, גם תסתכלו בגלובוס, ארץ ישראל היא מרכז העולם, ובאמת מחברת בין יבשות וכו', לא נכנס לזה כרגע, אבל בגדול היא לב העולם. ואם אני אקח למשל עולם שנה, שנה זה הזמן, מבחינת ימות השבוע, מה יהיה הלב של השבוע?
שבת קודש.
נכון. ומבחינת הנפש, בני האדם בעולם, איזה אומה תהיה האומה שהיא לב העולם, לב האומות? עם ישראל. נכון. זאת אומרת, לכל דבר מהעולם שנה ונפש יש לב. יש איזושהי נקודה שורשית שממילא כולם ניזונים. היא העיקר של הכל. ועם בלעדיה אין לנו ערך במקומות, אין לנו ערך בזמנים, אין לנו ערך בבני האדם. בלי ארץ ישראל, בלי שבת קודש, ובלי, זאת אומרת, בלי ארץ ישראל אין ערך לכל מקום בעולם. בלי שבת קודש אין ערך לימות השבוע. הם ניזונים ממנו. העולם ניזון מארץ ישראל. ובלי עם ישראל אין ערך לאומות העולם. אין צורך אחר. נגמר. לכל לב כזה יש עוד נקודה פנימית. הלב שבלב. מה יהיה לב העולם? ירושלים. ארץ ישראל היא לב העולם, מבחינת המקום. והלב של הלב יהיה ירושלים. מה יהיה הלב של הלב בנפש? אם עם ישראל הוא הלב, מי יהיה הלב של עם ישראל בנפש?
כהנים.
כהנים. ומי יהיה מבחינת הלב הזמן?
יום כיפור.
אולי יום כיפור. אולי נזיבות. ולכל לב, ולב ולב, יש לב של הלב של הלב. כלומר, יש עוד נקודה, שורשית יותר, פנימית יותר, עמוקה יותר. מבחינת לב המרחב, לב המקור עליו אנחנו מדברים. העולם, אז יש לנו את ישראל, ארץ ישראל, יש לנו את ירושלים, ובתוך ירושלים מה זה יהיה? בית המקדש. בית המקדש. זה יהיה הלב. ומבחינת הזמן, שבת קודש, יום הכיפורים, אולי שבת שבתון, זמן שיוצא כזה יחד. שבתון זה יום הכיפורים נקרא, אבל שבת ויום הכיפורים ביחד. בסדר? ומבחינת הנפש, יש לנו את עם ישראל, יש לנו את הכהנים, ובתוך זה יש לנו את הכהן הגדול. כלומר, יש איזושהי נקודה פנימית, שורשית, שמתוכה יוצא הכל. ובגלל שיש את הדבר הזה, כל העולם ניזון. וככל שתגלה יותר את אותה הנקודה השורשית, העולם יושפע ממנה. הזמנים יושפעו ממנה. המקומות יושפעו, הכל, הכל, הכל יושפע מהדבר הזה. בני האדם יושפעו ממנה. ולכן, כשעם ישראל כבש את ארץ ישראל, העולם שודרג לחלוטין. אין יותר עולם כפור. אין יותר חושך על פני תהום. אין יותר תסכול למה העולם לא מתקדם במשך 2000 שנה. הצליחו להמציא נורה, וואו, תורה. דיברתי אתכם כמה וכמה פעמים על הדבר הזה. 4.5 שניות היום ממציאים יותר ממה שהמציאו במשך 2000 שנה. 4.5 שניות. למה? כי עם ישראל הגיע לארץ ישראל. כל זה התחיל מהרגע שכף רגלו של העם היהודי דרכה בארץ ישראל. כי גילית את לב העולם. גילית את ארץ ישראל. יצא החוצה. ארץ ישראל פרחה ונהייתה אבן השתייה של כל העולם. אותו דבר גם בדיוק 19 שנה אחר כך, שאנחנו כובשים את עיר הבירה שלנו, את ירושלים, עיר הקודש. ואז בכלל אתה יותר חותר לאבן השתייה. אז אם פינית את הקוצים והדרדרים מהדרך לירושלים, סללת את הדרך והגעת לעיר הקודש לירושלים, העולם עוד יותר ישודרג. באמת העולם פותח, התפתח במדרגות מטורפות 19 שנה אחר כך. כי העולם מושתת מעם ישראל, מירושלים, מזמני הקודש. דמיינו לעצמכם, זמן כזה שבו יש בית מקדש, ושבת בבית המקדש. שבת שיוצא ביום הכיפורים בבית המקדש. והארון הכהן נמצא שם. הכהן הגדול נמצא שם. והוא הולך להקטיר קטורת. וכל כולו קשור, כתורת, קטר, קשר, בעבותות אהבה לעם ישראל. ועם ישראל קשור אליו בעבותות של אהבה. קדושת הזמן לא מאפשרת לאף אחד לדרוך על חברו. בקדושת המקום, בקדושת עם ישראל מתגרע כלפי חוץ. איזה רגעי קודש זה. איך אתה צריך לחשוף לזה? הנפש מייחדת לדבר הזה, היא משתוקקת, הנשמה משתוקקת לזה. צריך לדבר על זה, לבטא את זה. זה הכיסופים שיש לה. הכיסופים שהיו לנו, כשהיו בגלות, היו לארץ ישראל, והיו לירושלים. ירושלים, גם כשלא הייתה בידינו, היא החזיקה אותנו. היא נתנה לנו חיות. ידענו שנרים ראש, גם באינקוויזיציה, גם בשואה, בכל מקום, כי יש את ירושלים. יש משהו. תבינו מה יש לנו עכשיו בידיים, שלא נתרגל חלילה. אתם מה שאומר רבי מנחם מנדל בפרי הארץ, שכל דבר יש עולם שנה נפש, ומשם יוצא הכל. אז תבינו מה כבשנו, כן.
אם זה ככה, למה אנחנו לא נגיד את הפעם גדולה כעם ישראל לנגיד הר הבית וכל זה?
כי זה תלוי, זה כמו בעזה. מתי תכבוש את עזה? כשעם ישראל באמת ירצה את עזה בתכלית הכוסף. אנחנו לא רוצים להתיישב בעזה, כי זה ימנע ממחבלים לשבת שם. זה טעות. זה סניף. זה לא העיקר. אנחנו רוצים לשבת בעזה, כי זה ארץ ישראל. זהו. אין הסבר אחר. אין שום דבר אחר. אין לנו אינטרסים אחרים. בסדר? בשיעור הבא, בעזרת השם, נדבר על זה. למה לא נשארנו בהר הבית? בעיקרון, כאילו באנו לכבוש את ירושלים. זה היה דרך אגב. לא תכננו במלחמה הזאת ללכת לירושלים. אז מה שבא בדרך אגב, לא נשאר. בסדר? צריך לרצות את זה. לא יכול להגיד, ירושלים באתי לך בדרך אגב, כי הירדנים ירו וכו' וכו'. זה לא עומד ככה. כן.
גם ארץ ישראל נכבשה בדרך אגב, כאילו חלוצים, הגיעו...
אבל פה זה היה מאמץ מאוד מאוד גדול. ארץ ישראל זה היה מאמץ גדול, אני לא חושב שזה היה דרך אגב. היה פה מחתרות, היו פה אצל ההגנה, הלכי, ניסו כל הזמן יותר להביס את הבריטים, להביס את הערבים שנמצאים כאן, להעיף מפה את כולם. היה פה מאמץ, היה פה השקעה. תכננו להקים מדינה, ואנחנו יודעים שאנחנו עכשיו לקראת מלחמה גדולה על חיינו פה בארץ ישראל.
זה לא היה מתוך מקום שיהיה מקום לעם היהודי ל...
היו כאלה שאמרו לבן גוריון, אל תצייר על הקמת המדינה בכלל. זה התחלק ל-50-50. יש כאלה שאמרו, זה לא הזמן עכשיו, אנחנו נכנסים למבוי סתום, אנחנו נמות. כולם היו בטוחים שזהו. בערב עובדים אור על זה, ובבוקר עושים לשמור. טוב, אנחנו חייבים רגע להתקדם, אז בואו ככה טיפה נרוץ. אומר השם שמואל, בהקשרים של מה שלמדנו עכשיו, ידוע כי עשן, עולם, שנה ונפש, שמבחינה אחת ובכל אחת מהם יש בו ראשית, שהכל נמשך, כלומר הלב, ובאמצעותם יש עולם שייכות בקישור לעולם העליון, והם ראשית העולם, והעולם מציון נברא כדי איתה בשס, במסכת יומא, כמו שנאמר, בתהילים מציון בכלל יופי אלוהים הופיע. והתגלות האלוקות שבמקום הזה מושכת אחריה את כל העולם שלא יתבע בחומריותו. בסדר? אומר השם שמואל, תבין מה זה ירושלים. אבן שתייה, העולם ניזון ממנה. תראה מה קרה כשכבשת את ירושלים. העולם היה אמור לשקוע עמוק 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 בתוך מעגלי החומריות. לא רק בלהסתכל על אייפון, לא להסתכל על אייפון. גם במוסר. היום העולם קצת יותר מדבר מוסריות. היום העולם הוא הרבה 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 יותר משוכלל מהעולם של העבודה זרה. או מהעולם של 2000 שנה, של שתי מלחמות עולם, שזה, הם מנסים להימנע ממלחמות. זה לא תרבות להילחם. טוב. הגמרא במסכת ברכות, בדף מחב, אומרת, במתנית התנה, משמד רבי עקיבא, לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, והגבורה זו מכת בכורות, והתפארת זו מתן תורה. והנצח, מה זה הנצח? הנצח זו ירושלים. והעוד זה בית המקדש. חשוב לנו להבין שנצח זה ירושלים. אם מתבוננים בשבע הספירות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד ומלכות, ומקבילים אותם למושפיזין שלנו, אז יש לנו את אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. בסדר? חשוב לי שנדע את זה. למשל שההוד זה בית המקדש. ולכן הצפירה הזאת מכוונת כנגד אהרון הכהן. מכיוון שאמרנו שהכהן הוא העיקר בבית המקדש. הוא הלב. הלב של הנפש בבית המקדש. ולכן המקדש של אהרון הכהן היה ההוד. ככה גם משלחים הרבה פעמים את רשבי. הוא נמי הגלגול דווקא של אחיה השני שאמר שהיה דווקא ממשה רבנו רשבי. אבל עדיין יש פה את הבחינות ואת התכונות של אהרון הכהן. לכן נמשך את האשריך. אמור נמשך. ולכן ההוד שבהוד, ל"ג בעומר, זה הזמן של רשבי. בסדר? לב נתיבות, כליבו של אהרון הכהן, שנכנס ומחפר על כולם, ורשבי שיכול לחפר על כל העולם כולו, ודוחה מגפות. וכן על זו הדרך. אז נתייחס טיפה יותר למה שאמרנו עכשיו בהמשך. עד כאן בינתיים ראינו שאם כובשים את ירושלים, העולם ניזון ממנה, כי מציון בכלל יופי אלוקים מופיע. עכשיו, יש לנו פרקים בספר תהילים. הפרקים בספר תהילים שעוסקים בירושלים הם מאוד 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 מעניינים, כי יש להם חוט חורז שפשוט עובר על פני דומני כל הפרקים כולם. בואו נראה את זה. ספר תהילים, פרק פיזיים, כתוב ככה. לבני קורח מזמור שיר יסודתו בערי קודש. אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות יעקב. נכבדות מדובר בך. עיר האלוהים סלע. בהמשך נאמר על ציון יאמר איש ואיש יולד בעבור יכונני העליון. מישהו פה מדבר על ירושלים. מי מדבר על ירושלים? בני קורח. מה הקשר? אומר הרב שפרן, מה הקשר בין בני קורח לבין ירושלים? אם זה היה פעם אחת, אז ניחה. אבל גם בתהילים פרק ממחת, כתוב שיר מזמור לבני קורח, גדול אדוני מולן מאוד בעיר אלינו על קודשו. יפה נוף בסוף כל הארץ, ארציון הקטה צפון קריית מלאכה, ואלוהים בארמנותיה נודע למסגב. כן, כי הנה המלאכים נועדו, עברו יחדה, ובהמשך, ארציון תגן לבנות יהודה, אשמח ארציון תגן לבנות יהודה, סובו ציון והכיפוח, סיפרו מגדליה, שיתו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה. למען תספרו לדור אחרון, כן, זה אנחנו. כי זה אלוהים אלוהינו המבית, לא ינהגנו, מות. עוד פעם, בני קורח, מדברים על ירושלים. מה העניין של בני קורח עם ירושלים? למנחה אנחנו אומרים, לנצח על הגיתית, לבני קורח מזמור. מה אנחנו אומרים שם? מה ידידות משכנותיך השם נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם בי אוסרי ירננו אל חי גם סיפור מצבה את רוב כן לה שרשת הפוכה את מזלחותיך חזן אומרים מה זה דרור כן לה מתי יש אדם דרור ויכולת לשיר שמצב את המקדש זה דוד המלך שהוא בעצם כתב את ספר תהילים שיש בו 150 פרקים נכון? מתי יש לאדם דרור? הוא לכתוב את כל התהילים, כן, גימטריה 150. דרור כן, יש לדוד המלך יכולת לשיר דרור חירות כזאת, כי הוא כל הזמן חושב על ירושלים, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. אדם כוסף לי ירושלים, יש לו פניות בנפש, כי הוא יודע שהקדושה האלוקית באה לידי ביטוי מתוך ירושלים, אז הוא רוצה כמה שיותר, הוא כוסף אליה, הוא מבקש אותה, כי הוא יודע שהיא תקרה גם. אז אם כן, בני קורח. בואו נעשה קצת יותר להבין מה הקשר של בני קורח לירושלים. אבל אולי לפני כן, אם תהילים בני קורח מדברים על ירושלים, בגמרא בני קורח מדברים בכלל על משהו אחר לגמרי. בואו נראה את הגמרא. הגמרא במסכת סנהדרין דף קי"ד עמוד א' אומרת ככה. בני קורח לא מתו. תנא משום רבנו. אמרו, מקום מתבצר להם בגיהנום. וישבו עליו ואמרו שירה. מעניין. יש להם איזה מקום כזה בגיהנום. אני לא יודע למה אמרו שירה שם בגיהנום. זה נראה חיובי. אבל יש להם איזה... המקום שמור. כן? אם אתה בא ביום כיפורים, לבית המדרש, אתה רוצה לשבת על כיסא שמור. שמור, שמור, ברוך השם, ישיבה גדולה. אז אין מקום. אין מקום, ברוך השם, משתבח שמור. אז בני קורח... תשב להם, אל תשב להם במקום, אבל זה מקום שמור, מקום להתבצר להם בגיהנום, וישבו עליו ואמרו שירה. אמר רבא בר בר חנה, זימנה חדה אבא כעדינה באוכה, פעם אחת הלכתי בדרך, אמר לי אהוד טייעה, אמר לי ערבי אחד, תא ואח ולך, שמעלי אחד, בלורי דקורח, בוא אני אראה לך איפה קיר, בני קורח נמצאים. הוא מבין בגיהנום. טוב, בכל אופן, עזיל, הלך איתו ביחד. חזה, טרי ביזה, דאב הכנף הקיטרה מיני. הוא רואה פתאום שני עמודי עשן, לא של כתורת. שני עמודי עשן יוצאים שם מאיזשהו מקור מהקבר שלהם. שגל גבר ודאמרה. עם שמיה, קח את זה צמר גפן, ושפך עליו מים. שהאש לא תצליח על הצמר גפן הזה. ועוד וברש רומחת. כזה מלמעלה שם את זה, ככה זה. ואח לפה, אתם יכרח. שם את זה שם, מרוב האש הגדולה שיוצאת משם, שהשורש שלה זה גיהנום, אז מלמעלה, מלמעלה, נכרח הכל, נפרח פה הכל, למרות שהכל היה רטוב. וואלה, איתה, מתקנים, איפה משווים. בכל אופן, אז פתאום הוא שומע שמדברים שם מתוך הקבר. אמר לי, עצית, מה היא שמעת, דאבו כאמרי? תגיד, אתה שומע מה הוא אומר? אז הערבי לא שמע כלום. אבל רב הבר בר חנה כן שמע. משה ותורתו אמת והן ודאי. הם באים ואומרים שמה מתוך החושך הנורא של גיהנום, משה אמת ותורתו אמת והם, כלומר הם עצמם, שקרנים ודאים. אז בספר תהילים הם מהללים ומשבחים את ירושלים. ואילו בגמרא במסכת סנהדרין הם מעלים ומשבחים את משה רבנו. מה הקשר בין האחד לבין השני? בספר במדבר, פרק ט"ז, פרשת קורח, כתוב כך. אנחנו מדבר על בני קורח. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ולדתן ואבירם בני אליהו ובן פלד בני ראובן, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון. ואמרו עליהם רב לכם, ככל העדה כולם קדושים בטוחם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני? באים בני קורח וטוענים, סליחה עם כל הכבוד, כל העדה כולם קדושים בטוחם השם. למה אתם מתנשאים? למה כל המעמדות האלה? בואו, כולנו שווים. הטענה שלהם כלפי משה ואהרון באה לידי ביטוי גם כן, סליחה, במה שהם עשו בפועל. רש"י כותב במקור הבא, מה עשה, כלומר מה עשה קורח, עמד וכינס 250 ראשי סנהדראות, רובן משבט ראובן שכניו, הם ילצו מן שדוך וחברה וכיוצא בו, שנאמר נשיא העדה קריאה מועד. אולי אני אומר, לקרואי העדה, הלבישן תליטות שכולן תחלת. באו ועמדו לפני משה. אמרו לו, תלית שכולה תחלת. חייבת בחוט תחלת בציצית או פטורה? הכל עשה תחלת. כתוב שצריך חוט תחלת. אנחנו החמרנו על עצמנו ועשינו הכל תחלת. אז האם צריך גם שהחוט עצמו אחד להם והם יהיה תחלת? או שדעת בכל התלית שהיא תחלת? אז אמר להם, משה, אבל הוא חייבת. חייבת. התחילו לצחוק עליו. אפשר תלית של מין אחר, חוט אחד שתחלת פותרה. כל התלית מלבן, ויש חוט אחד שתחלת וזה פותר אותה, אבל זו, שכול התחלת לא תפתור את עצמה, התחילו ללעוג למשה רבנו. הם יושבים בגיהנום כי הם צחקו על משה רבנו. מה התיקון שלהם? הטענה שלהם הייתה שלא יכול להיות שיש מישהו מורם מעל, מעל כל העם, שיש מנהיג, שיש אחד שממנו יצא הכל. לא יכול להיות, לא יכול להיות שיהיה איזושהי נציגות כזאת מול הקדוש ברוך הוא. התיקון שלהם זה לומר שירה על ירושלים. יש עיר בירה, יש משהו מיוחד, יש משהו מיוחד גם בתוך ארץ ישראל הקדושה, ודאי בכל העולם כולו. לא, פריז היא לא עיר האורות, ושום מקום בעולם הוא לא מאיר את העולם כמו ירושלים. יש עיר אחת מיוחדת במינה, היא העיר הקדושה. אין ארבעה קדושות. יש עיר אחת קדושה. כל שאר הערים, הקדושה שלהם יוצאת מירושלים. ירושלים היא עיר הקודש. היא עיר הבירה. למה מדברים על ירושלים כחלק מתיקון של משה רבנו? כי הנצח לירושלים. אברהם יצחק ויעקב, חסד גבורה תפארת. משה, נצח, אהרון עוד. יוסף, יסוד, דוד, מלכות. משה זה הנצח. משה אמת בתורתו אמת. התורה היא נצחית, היא נשארת כל הזמן. היא חיה בקרבנו. זה לא רק בגלל ההקשר של הספירה. ההקשר של הספירה של מידת הנצח עם ירושלים ועם משה רבנו, זה בגלל שמשה רבנו זה ירושלים. וירושלים היא משה רבנו. אני אסביר לך אני מתכוון. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להביא תורה לעם ישראל, הוא בוחר אחד, לא שניים, אחד. יש גם קדושים יותר. יש את צפת, ויש את חברון, יש את הזקנים, ויש את יהושע בן נון. כל אחד מתקרב יותר, קדוש יותר. אבל יש אחד, משה רבנו, שעולה בהר. עד מקום שרק משה רבנו יכול להגיע אליו. יש עיר אחת קדושה. מה התפקיד של משה רבנו? אף אחד לא יכול לעלות למעלה ולהביא תורה לישראל. אחד עולה למעלה ומוריד מלמעלה למטה את הקדושה ומביא אותה אל כל העם בענווה אינסופית בקדושה. ככה הוא גואל את העם. הוא נותן לנו את התורה האלוקית. איזה צמאון לנשמה, איזה טוב זה נותן לנו כשאנחנו לומדים את התורה הזאת. אפשר לשתות משהו טוב, בריא. יש חיים לעולם כשלומדים תורה.
מה זה לאהרון?
כל אחד יש לו את הבחינה שלו. לאהרון הכהן הייתה, לאהרון הכהן הייתה בחינה מסוימת. אבל מבחינת הקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה משה רבנו. ולכן הוא עולה מלמטה למעלה. מביא את בקשת העם אל הקדוש ברוך הוא. עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. הוא אומר לנושאי מיטתו של יוסף הצדיק. שנייה, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא ואני אתן לכם תשובה. גם בענווה, לא יודע. לא יודע, אתם תמיהם מתים, צריך להמציא פה איזה פסח שני אולי. אשאל את הקדוש ברוך הוא אם זה מותר. ענווה. מהווה חוט מקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ובין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. תיזהרו, אתם לא יכולים להתקרב להר. יש גבול. תשמרו מרחק. רק משה רבן. ואז הוא ייקח את התורה ויוריד אותה אליהם. מעם ישראל דרך משה רבנו לקדוש ברוך הוא. מהקדוש ברוך הוא למשה רבנו לעם ישראל. זאת הדרך. מה יעשה עם ישראל כשמשה רבנו נפטר? מי יהווה חוט מקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא? מי זה יהיה? ירושלים. בכל מקום שתהיה בעולם, שתרצה לפנות לקדוש ברוך הוא, תכוון את לבך לירושלים. שם אתה מתפלל, אתה מכוון כנגד ארץ ישראל, ירושלים ובית קודש הקודשים, בית המקדש ובית קודש הקודשים. משם עולות כל התפילות. זה לא ישיר ממך לריבונו של עולם. ישמר לך, אתה לא יכול להתקרב להר. אתה צריך חוט מקשר. זה ירושלים. אז כל התפילות הולכות לשם. וירושלים מעלה את הכל. לריבונו שלו. ממקדש של מעלה, ממקדש של מעלה. שם הקדוש ברוך הוא שוכן. שם השכינה. ואז כל השפע. איך הוא יורד מלמעלה למטה? לכל העולם. ודאי לאומה הישראלית. דרך ירושלים. דרך בית המקדש. דרך קודש הקודשים, דרך אבן השקיעה, ממנה מושתת כל העולם. מלמעלה למטה. דרך ירושלים. צריך להבין שירושלים היא המשה רבנו של הדור. יש משה רבן. יש את ירושלים. זה הנקודה. לכן, בני קורח מדברים על ירושלים. בגמרא מדברים על משה, מבקשים סליחה. בתהילים מבקשים ומדברים על ירושלים. ואומרים, יש אחד. כן, יש עיר בירה, יש משה רבן. זה התיקון שלהם. לכן תראו גם במקור מספר 9, המצליח לבני קורח מזמור כל עם תיקוחה, פרדו אלוקים בכל רינר, כי השם עליון נורא מלך גדול כל הארץ, ידבר לנו תחתנו עליהם תחת רגלנו, יבחר את נחלתנו, גאון יעקב אשר אהב סלע. זה בית המקדש, זה ארץ ישראל, זה ירושלים, כולם נאספים, ודברי הימים נאספו, כולם באים לבית המקדש, עם אלוקי אברהם, כי אלוקים מגן ארץ מאוד נעלה. יש עוד אחד שמדבר על ירושלים, וזה מישהו שכבר נתקלנו בו בהתחלה, אסף. אסף אמר לנו, מציון בכלל יופי אלוקים הופיע. למה דווקא אסף? מלא בני קורח, אנחנו מבינים, למה דווקא אסף? מקור מספר 10 תהילים, בואו נזדרז, מזכיר אסף, למה אלוהים זרחת לנצח ישן עתך בצול מריתך? זכור עדתך, קנית קדם, גאלת שבת אחריתך, ציון זה שכנת בו. עוד הפעם מדבר אסף על ירושלים, זה לא מקרי בין אסף לבין ירושלים. בתהילים האינטט, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את אחד קודשך, שמו את ירושלים לעינים, נתנו את עמדת עבדיך, מאכל עוף השמיים, וזה חסדך לך איתו הארץ, וכו'. עוד פעם הוא מדבר על ירושלים. למה? בדברי הימים כתוב.
זה אסף?
בדברי הימים כתוב, מי זה היה אסף? ואלה אשר העמיד דוד על ידי שיר בית השם, דברי הימים א' פרק ו', ממנוח אהרון. ויהיו משרתים לפני משכן אוהל מועד בשיר על בנות שלמה את בית השם בירושלים ועמדו כמשפטם על עבודתם ואלה עומדים ובניהם בני הקהתי הימן המשורר בן יואל בן שמואל בן אלקנה בן ירוחם בן אליאל בן תוך ותלו בן קנה בן מחת בן עמסי בן אלקנה בן יואל בן עזריה בן צפניה בן תחת בן אסיר בן אב יסף בן קורח בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל מקום אחר כתוב שאב יסף זה אסף אז הוא קשור מאוד לקורח ולכן גם הוא מדבר על ירושלים ואנחנו רואים שיש פה קשר גם כן לשמואל שמואל הרמתי קראנו גם אותו פה בתוך הפסוקים ואיש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים כתוב בספר שמואל א' שמואל קנה בן ירוחם בן אליהו בן תוכו בן צוף אפרתי ראינו כבר את צוף בן אלקנה פסוק כך בדברי הימים א' פרק ו' מה גם שמואל שמואל גם הוא קשור לבני קורח, מהצאצאים. לכן שמואל גם הוא עוסק בירושלים. אומרת הגמרא במסכת מגילה, דף י"ד עמוד א'. ויש אחד מן ה-200 צופים, הכוונה אחד מ-200 צופים שנתנבו להם לישראל, אומרת הגמרא, אבל מי הטוב אב? זה הרבה יותר, כנתניה, הרבה נביאים אמרו לישראל כפניים כי יוצא מצרים. תרץ את הגמרא, נבואה שלא צריכה לדורות נכתבה, שלא צריכה לכתוב לדורות לא נכתבה. אבי שמואל בר נחמני אמר, זה אדם הבא משתי רמות שצופות זו את זו. רבי חנין אמר, אדם הבא, מה זה הרמתיים צופים? אדם הבא מבני אדם שעומדים ברומו של עולם, סליחה שאני רק, אין לנו זמן. ומנינו בני קורח. זה מישהו שבא, מי זה שמואל הזה? שבא מן הרמתיים צופים? זה מישהו שבא מבני אדם שעומדים ברומו של עולם. מי הם בני קורח? שנאמרו בני קורח לא מתו. כמו שאמרנו, מקום התבצר להם בגיהנום ועמדו עליו. מה עושה שם? מה זה הרמתיים צופים? מה עושה שם שמואל? מה הקשר? למה צריך להדגיש את הנקודה הזאת? כי שמואל כל חייו עסק בבית המקדש. הוא היה האדריכל של בית המקדש. אומרת הגמרא מסכת זבחים נ"ד עמוד ב', דר אשכב עמד יכתיב ואיך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה. וכי מה אין נויות אצל רמה? תחליט, נויות או רמה. מה המקום שם? אלא למקום קוראים רמה ועוסקים שם בנויו של עולם בבית המקדש. דוד המלך ושמואל הם האדריכלים של בית המקדש. הם מתכננים איך יהיה בית המקדש. נחצפה וגם קלטה נפשם. אז הם יושבים יחד ומתכננים את בית המקדש. אלא שהם יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם. אמרכתיב וקמתה ועלית על המקום ולמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל. בארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. זוכר זה? בארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. זוהב וידו, דוכתה, איך וכו' וכו', ואז התפללו, והקדוש ברוך הוא אמר להם את מקום המקדש, עם אבוא בעול ביתי, ותן שנת לעיני להפפן, תלומה, עד אמצא מקום להשם משכנות לעבר יעקב. הם לא מותרים, הם מחפשים את מקום בית המקדש. שמואל היה צדיק יקר מאוד, שקול כמשה בהרד, שקול כנצח בהרד. ירושלים זאת הנצח, בית המקדש זה הרד. שמואל שקול כמו שמואל. ולכן שמואל חייב להיות קשור לירושלים. הוא קבור בירושלים. ורבי עובדיה בן ברטנורא חיבר יומן. ביומן שלו, הוא כתב יומן, ביומן שלו הוא כתב שהערבים היו פוגעים בהם המון. לפני 400 שנה בערך, 450 שנה. הוא כתב שהיו פוגעים בהם המון. הם מצרים להם וכו'. אבל יש יום אחד בשנה שהם לא יהיו זו לפגוע בהם. ובמקום הזה סטטיפית. אומר רבי עובדיה מברטנורא, קברו של אדוננו שמואל הרמתי הוא עד היום בידי היהודים. ביד היהודים. ובאים מכל הסיבות להשתתח שם בכל שנה ושנה בכ"ח באייר. יום מיטתו. מה זה כ"ח באייר?
מי זה שואל?
יום שם. שמואל הרמתי זה שעסק בנויו של עולם. זה שעסק בירושלים כל הזמן. זה שהדיר שנה מאלה. זה שלא נתן תנומה להפעפיו. עד אמצא מקום להשם. יושבים דוד המלך בשמואל הרמתי, בנויות ברמה, ועוסקים בנויו של עולם. יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם. מי שכל כולו קשור ירושלים, חייב שיום היורצת שלו יהיה יום ירושלים. כ"ח באייר. וביום הזה יש סגולה אלוקית. יושבים כולם, באים מכל הסביבות להשתתח שם בכל שנה ושנה בכ"ח באייר, יום מיטתו. ומדליקים עליו אבוקות גדולות מלבד מה שמדליקים עליו נר תמיד, ורמז מצאו לדבר, נר אלוקים טרם יכבה, ושמואל שוכן בהיכל השם. ושם רבי עובדיה בן ברטנורא מוסיף ביומן שלו, שביום הזה הוא לא מבין איך אף אחד לא מעז לגעת בהם. כל שנה עושים להם פרעות, כל שנה מציירים ומציקים להם, ביום הזה, יום כ"ח באייר, אף אחד לא מעז להתקרב לקבר של שמואל הרמתי, לא מעז להתקרב שם לאותו מקום, לא מעז לייצר לילדים. אנחנו רוצים שיבלם את המקדש. ומי שמסתכל על רק הרצון שיבלם את המקדש כדבר רחוק, אז קשה לו לדמיין את זה. תראה, יבלם את המקדש. ומי שמראים מבט למעלה, ומסתכל רגע. בוא ניקח סבא, אבל מהמבוגרים של הדור. בסדר? נגיד בין, לא יודע, 3,500 שנה. איך הוא תשאל אותו? תגיד לי, כמה אנחנו קרובים לבית המקדש? כמה אנחנו קרובים? הוא יסתכל לך בעיניים ויגיד, אתה לא מתבייש על השאלה בכלל? אתה לא רואה מה עבר? אתה לא מתבונן בשרשרת הדורות? אתה לא מבין מה עם ישראל עשה בשנים של מאז יציאת מצרים? ואז תחליט הכוסף ברגע הנכסף של בניין בית המקדש השלישי. אתה לא מבין מה הוא עבר? אתה לא רואה כמה זה כמעה, אבל אנחנו כל כך מתקדמים? ברור שאנחנו הרבה יותר קרובים לבית המקדש מאשר כל דורות עבר. זה ברור. ותסתכלו בספרים של הגר"א, ותסתכלו בספרים של הרמח"ל, ותסתכלו בספרים של הרמ"ד ואלי, ותסתכלו בספרים של כולם, כולם בלי יוצא מן הכלל, כולם משתוקקים ומתחננים שבית המקדש, כן, בעזרת השם ייבנה במהרה בימינו אמן, כולם בטוחים בזה. שאלה ציפית על ישועה היא כל הזמן, כל הזמן תופסת אותה. יגיד לנו אותו אדם מבוגר מאוד, תגיד לי, אתה רציני שאתה בכלל שואל? לי הוא יגיד, ברור שבית המקדש יבנה בדור הזה. זה פשוט לי. מה, אני רואה את כל המהלך? מה, אתם כבר כבשתם את ירושלים? כמה רבה היא בשליטה שלכם? אני לא מאמין לכם. ברצינות? רגע, לא. בארץ ישראל? לבנון, מה עם לבנון? זה גם עכשיו בדרך? עזה, יהודה ושומרון, כל כך הרבה יישובים? לא נכון, ברצינות? מה, אתה עדיין? את תגיד לי שאתה לא מאמין שיבנה בית המקדש בדור שלך? ציפית לישועה. זה יהודה? אתה ציפית לישועה? בימיך. בימיך. בימים הבא. תסתכלי. מכל הניסים שיש לנו היום במדינה. בעזרת השם, השיעור הבא, אני לא יודע אם הוא יהיה איתכם, כי אני רוצה להספיק אותו לפני יום ירושלים. קצת יותר לפני, אולי ביום ראשון. בסדר? ביום ראשון. אני מביא, אני חושב ביום ראשון את השיעור הזה. אנחנו נדבר על מה צריך לעשות, זה השלב השני, על פי התנ"ך. בסדר? על פי התנ"ך. שוב, זה לא הכל, אבל זה ברור שזה נכון, זה מהתנ"ך. אז כדי שנתקדם יותר בבית המקדש. אז בעזרת השם, יתברך, השם יזכה.